צחי אליהו עם מתוך השבר, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
יש לי את הכבוד לארח כאן את האחת והיחידה, את צי הימן.
תודה צחי, כבוד לי להגיע לכאן לאול אין.
מה שלומך?
אתה יודע, זו
שאלה מורכבת.
פתחת בשאלה של שתי מילים שאפשר לענות עליה כל כך בדברים. כתבתי באיזשהו פוסט אצלי, שרתי את כפפות הכותנה, לא המשי, הכותנה, ועברתי לכפפות אגרוף. אני קצת מרגישה שזה שלומי, שהרבה מאוד זמן הסתובבתי עם כפפות כותנה, כי גם בגלל שהעולם שלנו נפלו עלינו השמיים, דבר רגיל שאתה רגיל לעשות, את פחות עושה באותה דרך, כל השתנה. וגם בגלל שהרגשתי שאני צריכה להסתכל קצת מבחוץ על איך אני מתנהלת, ולכן אפילו שאלה פשוטה כמו מה שלומי, הייתה לי הרבה יותר מסובכת לפני כמה שבועות. כל תנודה עשתה מהפכה. ועכשיו נגיד ביום הזה, כשאתה פוגש אותי היום, אני דווקא מרגישה להגיד ששלומי עם תקווה ועם אופטימיות ועם תקומה, שאני כן מרגישה שחוזר בי הכוח.
החיים.
כן.
אני רוצה להגיד שעוד יומיים, קודם כל, קורה משהו מרגש. סינגל חדש.
אמת.
שהשם שלו אומר הכל. אני בא להשתרי רגע. להכינות מראש.
בפעם הבאה שאת.
שנת 86, וזה שנה אחרי שבעצם הפעם הראשונה שהבלחת, זה היה בסרט של אבי נשר, נכון?
נכון, שוברים, 40 שנה.
אבל 86 יצא האלבום הראשון.
לא, 87.
87?
10 לשישי, 87 ביום ההולדת שלי.
וואו.
לפני בדיוק 37 שנה.
אז קודם כל מישהו יפותר בתחקיר. אבל 87, אני ילד בן 9.
לא, אבל אתה לא לגמרי... קודם כל, זה לא האזור היה אותו אזור, אנחנו התחלנו להופיע במועדונים לפני 40 שנה.
שזה מטורף.
האלבום יצא ב-87, ביום ההולדת שלי, אבל חברת התקליטים אז קראו לה CBS.
יוני, נכון? נכון, הולדת?
10 ליוני.
את מבינה, הבנת כבר אז כמה את חדשנית, כמה את אחרת, כמה את שונה בנוף של מה שאז היה במוזיקה?
אני חושבת שדברים הכתיבו את עצמם, והייתה בי... יש בי ותהיה בי תמיד כנראה. האש הזו שרוצה לבדוק את הגבולות, ולכן כשיצאנו לדרך, להקה מקומית ואני, ודוגמה הצמידו לנו מאפרות ומלבישות וכו', אני זוכרת שנתנו לי את ירדנה מיוניגמן, בחורה מקסימה, כולנו קראנו לה אז ירדנה היפה בגלל שיר של שלום, מחכים למשיח, והיא אמרה לי, בואי ניקח אותך לסיבוב, הולכים להלביש אותך. ואמרתי לה, אבל יש עליי גופיית סבא, מה שקראנו פעם, גופיית מצה.
כן.
משוק הקרמל ב5 שקלים, שהלכתי לחנות בדיזנגוף שהדביקו לי את האותיות עם המגהץ, להקה מקומית. זה מה שאני רוצה ללבוש. אמרתי, כן, אבל הולכים לרבקה מיכאלי, סיבה למסיבה, חייבים להלביש אותך. ואני סירבתי. אומרת, חלק ממי שאני... תמיד היה לבדוק גבולות, להישאר נאמנה לעצמי, אבל כששאלת אם הבנתי, אני חושב שהרבה פעמים לא הבנתי, כי אם תיקח למשל את השיר גיבור גדול, אוקיי? לדוגמה, שיר שכזה, בוא ניקח את גיבור גדול. גיבור גדול.
מה זה, זה נכת צון ברזל, צריך להגיד.
זה ברור שהוא נכתב מלב שבור על טייס, שהיה מגיע לקולנוע דן ולפינגווין לראות אותי, בין קומץ אנשים, רובם מהקהילה הגאה, שצעדו כל יום שלישי לפינגווין ורביעי לקולנוע דן, לראות את צי הימן, בחורה שתלתה פוסטרים עם דבק שעשוי מקמח ומים ברחובות תל אביב. ביניהם עמד החתיך הזה, כאילו, הסתכלתי עליו, והוא עליי, והוא עליי, והתאהבנו, והיה בינינו סיפור אהבה מאוד מאוד חזק של כחודש. וכשיום אחד מצאתי על הדלת שלי ביוחנן סנדלר 6, פתקה שהיה כתוב עליה, אני לא אגיד את שמו, הוא טייס בחיל אוויר, ו... שומרת גם לפרטיות שלו, הוא כבר מאז התגרש וכו', אבל היה כתוב, אני לא גיבור מפלסטיק ירוק, ואני חייב לבחור בינך לבין חיי הצבא. אני התרסקתי, צחי. פשוט התרסקתי, עוד לא היה שיר.
הבנתי.
היו באים לראות אותי בפינגווין, ובדן שרה את שיריי בלייב, עם להקה מקומית, כשעל הבמה גם משה לוי הגדול, שהפך להיות המפיק של האלבום הראשון. ברקע, האלבום הראשון כבר מוקלט. מוקלט ועומד לצאת. עוד לא התביעו אותו. אוקיי? עכשיו, ווינל, כידוע לך, מוגבל לכמות דקות. ואני קוראת את הפתקה הזאת ומתרסק ליבי, ואני יושבת בלילה גשום, וכותבת, מלחמות כבר לא קורות בחורף, אפילו לנו קר מדי, וכולי. לצד החברתי שבי, כן? ומגיב למה שקורה במדינה באותה תקופה. בצד של הלב אומר, אני עוזבת, כי אני חושבת, שאני אוהבת מדי. לא ביקשתי גיבור מפלסטיק ירוק שיקשור את חיי. ומי בכלל יכול לומר כמה זמן תישאר? כשהכרתי אותך, חשבתי לרגע שמצאתי חבר. שקר מוחלט, הוא עזב אותי.
איזה מבחינתי, שורה זאת, אבל.
אני מבחינתי חשבתי שאנחנו כבר הולכים ללידה ושישה ילדים. מי בכלל דיבר על פרידה? אבל תראה צחי מה עשיתי. כשאלת אם ידעתי שזה הולך להיות הדרך. כנראה הכתבתי אותה מבלי להבין, כי אני אגיד שהוא עזב אותי? אני? בשנת 87? כמעט 87 זה היה, אז בעצם אתה צודק, 86, עוד רגע אלבום בחוץ? לא. אני עזבתי אותו, כי אני אוהבת אותו יותר מדי, ואני לא רוצה גיבור מפלסטיק ירוק שיקשור את חיי. והכתבתי לעצמי את ה-40 שנה הבאות, כולל רגע זה, של עשייה פורצת דרך, עם נשים, למען נשים, ואנשים בכלל. אבל השוק שהיה, זה שכשעליתי למשה לוי, עם השיר הזה בקסטה, אמר לי, אבל מותק, אין מקום להכניס אותה לתקליט, את צריכה לוותר על שיר. למה לוותר? למה לוותר? זה יהיה להיט. אמר, נכון? את צריכה לוותר, לא נכנס. 42 דקות נכנסות, תחליט עם מה.
איזה סימבולי זה. כאילו יש איזשהו זמן, ואת באה ברגע האחרון עם, עם, עם עוד שיר.
נכון. וזה ממשיך לקרות לי בחיים, נדבר על זה אחרי זה גם על זה. ו...
תמיד גם כתב, תמיד יצרת על באמת נושאים חברתיים, ונשים ועוצמות, לא עובדת בשביל אף אחד. תחשבי מה זה כאילו, את יודעת, כל תנועת המיטו והפמיניזם החדש וכל זה, את כבר בשנת 86, אני מניח, יצרת את זה.
אז נדבר על זה עוד שנייה אחת, רק להגיד כמה אתה צודק, איזה שיר יצא בשביל האדון הגדול, גיבור גדול. עולם תעשייתי.
וואו.
העולם תעשייתי היה השיר מבחינתי, ראש החץ של האלבום הראשון.
הראשון.
אבל חטאת לך בתקליטייה, הוא פותח את האלבום השני.
השני, ברור.
כי נאלצנו להוציא אותו, כמו שלוי אמר לי, שני ילדים כאלה מוצלחים בלידה אחת, לא ילך.
אז אני זוכר את הקליפ של עולם תעשייתי מלהיט בראש. להיט בראש היה? כן, להיט בראש.
בטח, עם העלומת אור
השחורה. אור מטורפת.
כן. ואתה צודק, כי בעולם תעשייתי היה כבר, היא חושבת על משהו טוב, משהו שיביא אותך קרוב, חושבת על משהו טוב, משהו שיביא לי את היום, זה מדבר בדיוק את לא עובדת, בדרך אחרת, וכבר היה את לא עובדת, היינו חייבים לוותר, אז ויתרנו עליו, והוא פתח את האלבום השני. אבל רק להגיד לך, שלא תיארתי לעצמי אז, שלספר פוך את הסיפור, שיהיה לי מספיק גץ, לא להגיד שהוא עזב אותי, ולשים את עצמי כביכול בעמדה נחותה, אלא אני בחרתי ללכת, אדוני, כי אני אוהבת אותך יותר מדי. כשאוהבים יותר מדי, כאן רצח שחרר.
לגמרי.
ושחררתי.
וואו. את יודעת, את יושבת, ואני רואה את מתוך השבר, והתכתבנו, את ואני, קודם כל מאוד התרגשתי שבאת לכאן. תודה. שאת מגיעה לכאן, התרגשתי.
בחרתי בך, תודה על ההזמנה.
תודה רבה
לך. צפיתי בפודקאסטים שלך והחלטתי, ויש לי פעם בכמה זמן את ההחלטה הזאת. מזמינים אותי מכל דבר אפשרי. אני אוהבת אותך.
איזה כיף, איזה זכות.
והחלטתי לבחור לפתוח את המסע החדש שלי, בכלל, בזמן הזה, בחיים האלו, בשיר החדש, באלבום ילדה ברזל החדש, אצלך.
איזו זכות.
איתך.
אני רוצה להגיד שמתוך השבר, כלומר, אני יודע בוודאות כמה גם, כבר התחלנו לגעת בזה, כמה בעצם שקורים שברים בחיים, החיים צומחים מחדש.
נכון.
ואני אפילו מתלבט איתך, כי את יודעת, מבחינתי שלוש שעות של פרק איתך גם לא יספיקו.
נמשיך בהזדמנות קרובה.
נגיד את זה בכל רם. קודם כל גיליתי בתחקיר משהו שלא ידעתי עלייך עד היום.
דבר.
אני לא הכרתי את סיפור הלידה.
אה.
זה סיפור שאני, ואני אחד שטוב בארכיונים, כלומר, לא סתם התגלגלתי להיות תחקירן ועורך בטלוויזיה. זה סיפור מטורף.
נכון.
ממש ביום של הלידה, עם הדליה,
זכה לברכה.
זכה לברכה. היו בעצם באותו בית יולדות.
חדר לידה חדש בבית חולים העמק, בעפולה, בוא. מה זה היה בדיוק בשנת 61? חדר עם וילון, שלוש טבעות לבנות, ושתי נשים בעלות אותו שם.
אותו שם?
דליה היימן ממולדת, היא עוד חיה.
וואו.
ואשתו של רפי, אני לא יודעת אם הוא חי, ושני הוריי, אבא נחצ'ה, כנראה הוריי.
זכרו לברכה.
זכרו הגדול לברכה.
הגדול לברכה, באמת.
ואמא דליה, המהממת, אבא שלי כל כך רצה בן, כי באמת כבר הייתה אחות, אחותי המקסימה בילי.
בילי.
הוא אמר, אז לא בדקו, אתה יודע. צריך שיהיה גם בן. אמא שלי הייתה רזה, כל הסטריאוטיפים האפשריים, הבטן הייתה קופצנית. כמה עוד סטריאוטיפים צחים?
אמרו בן.
הכריזו
בן.
ובאמת בעשרה לאחת בצהריים, אמא שלי שעתה לתוך חדר הלידה מהסוסיתה, שאבא שלי גנב מהמשק כדי להסיע אותה. והיא כבר הייתה באמת עם הראש שלי בחוץ. אני מיהרתי כבר לצאת לעולם.
כהרגלך, כבר אז.
כבר אז. והמילדת היחידה שהייתה שם הייתה עסוקה מעבר לבילון, עם דליה היימן ממולדת, בלידה אחרת.
וואו.
והתינוקות הוחלפו.
שזה סיפור, יוצא לך נגיד לחשוב ברמה הפילוסופית, איזה סיפור מדהים זה?
יצא לי לחשוב על זה בעבר שלי, אלא שככל ששומעים עוד סיפורים כאלו, ויש.
יש.
דור שלם שלא יודעים אם עלו על הטעות הזאת או לא. אני יותר ויותר אומרת לעצמי, איזה מזל שפשוט כן איכשהו החזירו אותי לבית אלפא, כי ביליתי כמה שבועות במולדת, ואת הילד הזה למולדת, וההחלפה נעשתה. ואז מה שמעניין זה איך הגענו לשם הראשון שלי. כי בעצם שמי הראשון, כמובן לא סי.
סמדר.
סמדר. אבל אבא שלי כל כך חס על הבן הזה, שהוא לא רצה למסור אותו חזרה, שהיה לו קשה מאוד לבחור לי שם. ובאותם זמנים הוא חבר בצורה מאוד אדוקה ליורם תרלב. זכרו לברכה.
זכרו לברכה.
חבר'ה שם מבלים עכשיו למעלה. אין ספק.
כמה געגועים לחבר'ה האלו.
תחשוב שמזה גדלתי. לא, צחי, תחשוב מה אני מכילה. מה שמעתי בילדותי בכל כך הרבה מקומות. ויורם, בכלל אבא שלי חבר לתקופות מאוד אדוקות לאנשים. אם זה כמובן לנתן יונתן, זה המערכת יחסים הכי ארוכה, אם זה אהוד מנור, אם זה ירון לונדון אפילו, לשיר אחד, אבל תמיד זה היה מאוד אדוק, ראו אותם בבית שלנו. הם ישבו אצלנו, הם עברו כמו מין התאהבות כזאת של כתיבה ויצירה, ואז...
כי אבא היה גם בן אדם טוטלי, נכון? זה אנדרסטייטמנט.
זה אנדרסטייטמנט מוחלט.
וואו.
ויורם תרלב אמר לו, בוא נכתוב שיר עם השם שלה. והם בעצם כתבו את ניצנים נראו בארץ. את זמיר הגיע, את זמיר, כי הנה הסתבבה, סבחה על הפלח לו, הגפנים, סמדר, נתנו, זה שיר השירים.
נכון.
אמר לו, אבא שלי, הסתכל עליי, ואמר, טוב, נקרא לסמדר. זה כבר סיפור ארוך ששיניתי את שמי לסי.
שזה גם סיפור מטורף.
בגלל יודעת, שסבלתי אנחנו... בגלל השם סמדר.
אז
לא
זה מטורף לי. לחשוב שהיום, את יודעת, אמרת על, על, על העולם שלנו שזז ממקומו וטולטל. אנחנו רואים את האנטישמיות הזאת בפריז, בלונדון. אני הייתי אמור לטוס לזוג חברים, שהם עדיין אומרים לי, תבוא, אבל משהו בי קצת חושש ומחזיק. כן, כי כן. לא בא לי. גם, לא. גם להחביא את, ה, את היהודי שבי.
ממש.
ולחשוב שאת, ב-1967, נכון?
עוזבת את הקיבוץ אחרי מלחמת ששת הימים.
כן, לפריז ואחרי זה ללונדון.
נכון.
ואת עוברת שם...
בלונדון. בפריז הייתי מוגנת מאוד, היות וגרנו בכפר קטן ליד פריז, ולמדתי בבית ספר ישראלי על שם משה שרת, וכל התרבות סביבנו הייתה ישראלית. אבא שלי היה מורה למוזיקה. דרך אגב, אם מסתכלים על שנות היצירה שלו, משנת 1967 ועד 70, אלו שנים יצירתיות בצורה בלתי רגילה, היות וכל הזמן באו אלינו גדולי הזמר הביתה, וכל הזמן כתב שלנגרים ענקיים, סוס מעץ, אניטה וחואן, מרדף, כל השירים האלה נכתבו שם ונשלחו לארץ.
וואו.
הוא המשיך לחיות בפריז איתנו, להיאבק, לחצוב באבן, לחפש את היהלום בנחר, אבל כל המהות שלנו הייתה כל כך ישראלית בבית, אני עד היום...
יו, זה מרגש.
תארת שלא שאלתי אותו מספיק על זה. למה? למה לא חזרת? היה חוסך לנו כך הרבה.
אבל אולי כאב. שם... כן, אה?
ואז עברנו ללונדון, ובלונדון התחילה גזענות איומה, ופה אתה צודק, גזענות, אנטישמיות, בלתי רגילה, לונדון של שנת 70. ואת
ילדה קטנה, את ילדה בת 8, 9, כאילו.
ללונדון הגעתי בת 9.
9. מה, מה זה גיל כל כך צעיר בשביל לחוות?
נורא.
איך עומדים מול דבר כזה? את זוכרת את זה בכלל?
בטח שאני זוכרת את זה, זה ייצב אותי. אני הייתי בגדול ילדה, ילדה שצריכה פשוט להתאים את עצמה. אחרת היא, לא יודעת, תתרסק. לא, קודם כל ילדה מאוד מוזרה, סוערת ומנודה. לא הצלחתי ללמוד, תראה, בלונדון היו שני סוגי בתי ספר, grammar school וcomprehensive. לגרמר סקול לא הצלחתי להתקבל, כי רק הגעתי מפריז, ובקושי ידעתי עברית וצרפתית בשביל להתקבל לאנגלית.
לאנגלית.
אז קיבלו אותי לבית ספר הכי נמוך שיש, שזה comprehensive, שמכיל בעצם את כל ילדי האימיגרנטס.
Mm-hmm.
עכשיו, מי היו אימיגרנטס אז? אז, בשנים ההם
אני
בעצם.
אני מפחד לחשוב אפילו.
הרבה מאוד יוצאי מדינות ערב, הרבה פקיסטנים, הרבה מאוד אפרו-אמריקאים, שהיגרו ללונדון, והכי נמוכים סולם, היו היהודים והישראלים, ואני ביניהם. אז קודם כל, את השם שלי הם לא הצליחו להגיד. סמדר,
סמדר.
לא הסתדר להם בכלל. אז הם המציאו לי שמות גנאי קשים ביותר שאני לא אחזור עליהם היום. ואני כבר אז כילדה מאוד קטנה ונחושה, אמרתי לעצמי שביום שיהיה מותר לי אני אחליף את שמי, כי אני לא מוכנה שילחלכו לי ככה את השם. וכשהגעתי לגיל שמותר, הלכתי עם משרד הפנים באפולה והחלפתי את שמי. חושבת הרבה על איך אני לא הפכתי להיות הכעס והעצב שהיו מנת חלקי. להפך, הפכתי להיות ההפך. אני כל כך אסירת תודה תמיד. אני כתבתי באלבום הקודם שלי, באלבום שנקרא אלבום העשירי, שיר לזכר אבי, וכתבתי שם, אני הילדה שרעבה וסבעה מפעורי אהבה.
יו, איזה משפט.
ואתה חיית תמיד כאילו מחר תמות. כאילו מחר תמות. ומתת כאילו תחיה שוב מחר, ככה פשוט. זה מה שכתבתי, כי באמת אני שבעה מפעורי אהבה ורעבה. אז אני תמיד יש בי את הדבר הזה של, וואו, תראה מה שרדתי ותראה איך שרדתי.
מדהים. ואיזה כיף לך שהצלחת לתרגם את כל זה ליצירה. כי בסוף,
ליצירה, ואולי בסוף, אף פעם לא באמת ליקקתי דבש, אתה יודע, גם בהתחלה, מדברים על הצלחה, אבל בסוף כאילו, אני מהדור שנגיד מיליתי צוותא המון פעמים, מיליתי קאמרי, זה לא התגלגל ותרגם את עצמו לדור של כוכב הבא, או של
של נוקיה ושל
של נוקיה וכולי, ועל אף זאת, האימג' שלי הוא כל כך הירואי. למה אני כל כך נחשבת? למה אומרים, אנחנו כל כך מתרגשים שבת? ואני בפנים חיה אצלי, פועלת רוק אנד רול, שעדיין הולכת ותולה, אוקיי, הפעם אני תולה בדיגיטל, לא עם קמח ומים, את הפוסטרים שלה, אבל מסתובבת בפנים ילדה שעוד לא הפסיקה להילחם על המקום שלה, לחימת אור כמובן, לא?
איזה משפט יפה, פועלת רוק אנד רול.
כן. אני לגמרי. עדיין הרגעים הכי מרגשים שלי זה מאחורי הקלעים, זה עם הבקסטייג', זה עם הפועלי במה וכו'. ובכל זאת אני אגיד לך משהו די טרגי, צחי, שהדמות שלי היא כן דמות טרגית. אמרת קודם שאנחנו לא רוצים קורבניות. נכון, קורבן אני בטח לא, אני כן דמות טרגית, אבל אני ניצחתי, כי אני כאן. אז מה שקרה זה ש לדוגמה, בימים האלה מסיימים לערוך סרט בין 10 שנים. סרט דוקומנטרי עליי.
מדהים.
אני מספרת לך לראשונה על זה. סרט שיראה אור באביב הקרוב, אני מקווה שגם אחד הזכיינים של הדוקו יקנו אותו. ביים אותו במאי אסף לוי הראל, שמלווה אותי 10 שנים. קראנו לסרט צריך להגיד אהבה, שזה גם על שם שיר שלי, מאלבום הקודם. צריך להגיד אהבה ולא לפחד לומר, שלא נשאר בלי לדעת, שלא יהיה מאוחר. זה בערך המוטו של חיי.
להכריז את זה בכל רם.
תמיד, בכל דרך, אבל בחרתי תמיד לייצר את זה לתוך יצירה, כמו שאמרת, ולהוביל את זה לחץ של אור, ולא של שיוורון וקורבניות. אבל בהמון בחינות, אני אומרת לחברה שלנו, הרבה יותר קל לסגוד למישהו חולה, או למישהו מת. בא מבית כזה. פרס ישראל ניתן להביא כשהוא כבר היה דימנטיבי וחצי זה. איבדנו השנה את קורין הלל ודן נוראית, ובאמת הספיקו להריע לה. אבל מתי? אבל מתי? בחודשי האחרונים.
אני רוצה להגיד קורין הלל ודן תורן.
ואדם מהכיתה שלי, ויעקב כהן מהכיתה שלי בבית צבי, אני מדברת. אדם הזמר, שחלק איתי את הכיתה.
בצבי קפיק, שגם את יודעת...
לפני שנתיים וחצי, ודן תורן. ואנשים שבמהלך החיים שלהם, היו אולי באותו רגע בפודקאסט כזה אצלך, לפחות אלו שבאים מהעולם שלי, דן תורן, קורין הלל, אנשים שעד יומם האחרון התעסקו בהאם הם ימכרו כרטיסים למופע הבא. וכל כך קשה לי להגיד את זה, אבל אני הסרתי את הכפופות, כי אני לא מוכנה יותר שיתעלמו. ולא, אני לא אהיה לא חולה ולא מתה. חס וחלילה. כדי לבוא ולספר, תראו אותי, קשה לי. לא. קשה, קשה לכולם. אני רוצה איכשהו, איכשהו להמשיך עם הדרך שלי העקבית להגיד תרבות, ולהגיד שיש מספיק דברים מעניינים שקורים סביבנו, כדי שנריע להם בעודם, בזכות ולא בחסד.
הלב שלי מוחא לך כפיים ברגע זה.
יש.
באמת. כי יש משהו אמיץ וגדול מהחיים להגיד את הדברים as is. ואני חושב שאת יודעת, לא פעם ולא פעמיים, יש ביקורת על תחנות הרדיו לפעמים, שהם הולכים לחומרים הישנים, במקום רגע באמת לתת מקום, גם לאגדות המוזיקליות, שלפעמים רגע, תציצו רגע גם מה קורה קדימה, מה האנשים האלה מוציאים, ולחבק כל הזמן.
צחי, אנחנו נמצאים במדרון תלול למטה. בוא, אנשים בני גילי, אני ביוני הקרוב יהיה בת 64, אוקיי? נערת הרוק.
את לא נראית, זאת פיקציה לחלוטין, אבל בסדר.
בסדר, אבל זו האמת. בדרך כלל, או מסכמים, כאן בארץ, לא מדברת על בחול, כן, בחול מיק ג'אגר קופץ על הבמות בגיל 80, עוד רגע ואחד. או מסכמים, כן, אוספים, 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 40 שנה לזה, 40 שנה לזה. או שהם לא מוצאים חומרים חדשים, ובוודאי שלא בדור הדיגיטלי, מממנים את החומרים החדשים, כי בעצם היום כבר אין חברות תקליטים.
נכון.
נגמר. אני נמצאת באלבום ה-11 שלי, אלבום ילדה ברזל, שהוקלט לאורך כל המלחמה, בין הזקה להזקה, בין התנדבות להתנדבות בכיכר חטופים, שם אני מתנדבת כבר שנה ושלושה חודשים, בין מפונים לבין מקלטים, לבין מילואימניקים, לבין פצועים, לבין לוויות. לפני כן יצא אלבום העשירי, שנה וחצי, שנה, לפני המלחמה. לא הייתה, אין לי בעיה שיכתבו. לא אהבנו. למה היא עושה שירים כאלו? מה זה השיר רץ הקדימה? את מי זה מעניין שהייתה לה מפרצת או לא הייתה לה מפרצת? אבל תתייחסו.
רק יחס.
לא יכול להיות שאנחנו נשים את הליבה שלנו על שולחני הקלטות, על חדרי העריכה, בתוך משפחותינו, על תוך חסכונותינו שאינם, מזמן שהוא שבר מוחלט. אם ניקח 6 שנים אחורה, מה היה לנו? 4 שנים קורונה, שנה מהפכה, ושנה וחצי מלחמה. בוא! ואם בתוך כל זה, כמה בחורה, כן אני, פורץ את דרך, שעשתה כבר דרך כל כך ארוכה.
דרך מטורפת. יוצא לך לפעמים לחשוב, נגיד, על האורחים המוזיקליים, שעוד לא נולדו, כשאת כבר הגדרת פה ז'אנר חדש במוזיקה הישראלית. יש כעס, נגיד, על...
ממש לא, הם דווקא אלו, תדע לך, שעכשיו ז'אנר כל כך גדל ופורץ של אורחים מוזיקליים צעירים, mm-hmm. שמתים על החומרים האלו, אבל הוועדות פלייליסטים למיניהם, שבעצם קובעות את מה ששומעים בתחנות בכלל, אם לא עברת את הפלייליסט, אתה לא מושמע. עכשיו, אין לי טענות, גיבור גדול מושמע, קרוב ל-40 פעם בשבוע, בכל התחנות, 37 שנה. No comment, אין לי טענות, לא עובדת גם חצי עולם, עולם תעשיתי, כמו צמח בר של אבא בכלל, של הביצוע שלי.
שלך.
אני מייצרת חומרים חדשים, מופעים חדשים, לוקחת חדרי חזרות, הולכת כמו טומבוי קטנה.
כל הזמן בתנועה, כל הזמן.
ומפלסת עוד קיר ועוד קיר ועוד. היום אני חושבת שבאחרי השנה וחצי הזאת, עם השיר החדש, אם לא יקשיבו ולא יגיבו ולא יגידו, אני אתפלא. אני חושבת שאנחנו, אני מרגישה לפחות שלא איבדתי את התחושה של עכשיו זאת הפעם הבאה שעוד, באמת אני צריכה,
אני רואה את הזיק בעיניים שלך.
אני צריכה שירו אותי, חברים, תיזהרו, יש לי כפפות תגרוף, אם לא תראו, אני פשוט אתן, אני כל פעם אתן פאנצ'ים כאלה, עד שהקיר פתח.
תתני איזה קטנה.
נגמרה הקוטנה קצת, קוטנה קצת בשדה.
אני הולך איתך כן באמת ללילה, הוא כמה סימבולי שמסתיים את שנת 2012, לילה סילבסטר. את בהופעה, ואת מספרת, בפרק שאת הקלטת ממש, זה פודקאסט פנימי שליווה אז בזמנו אותה, את סט השיר רצה קדימה.
נכון, לפני שנתיים. הוא נקרא פודקאסט C, Backstage Secrets.
ואת מספרת שם, הלילה מאוד מאוד קשוח שאת חובה, שיום למחרת, אני רוצה להגיד, בראשון לראשון 2013, משהו משתנה. קחי אותי ללילה הוא. ללילה סילבסטר.
קודם כל, כשאתה אומר, אני מופיעה בסילבסטר, בוא נדבר על איפה הופעתי בסילבסטר. זה לא שהופעתי באיזה מקום מפואר, הופעתי כל שנה במסעדת דרכים, קטנה, בסגולה, לא סגולה פתח תקווה, מושב סגולה בגדרות, מסעדה קבועה שהייתה לוקחת את שירותיי, אז לצערי בתקופה היא ללא להקה, עם פלייבקים, שבשבילי זה בזוי.
כי צריך להסביר למי שלא מספיק מבין מוזיקה, שזמרת כמוך צריכה כלים.
אבל אז זו הייתה דרך חיי, זה לא שזה היה חד פעמי בסילבסטר.
כן.
הופעתי עם פלייבקים, הייתי מגיעה לאיזה מקום, תקליטן היה שמת את הדיסק און קי שלי, במקרה הטוב, אולי זה אפילו היה דיסקים אז, 2012. ותשירי. וסבלתי מכאבי ראש מאוד חזקים, מאוד חזקים, בתקופה שקדמה לזה, במשך כמה חודשים. אבל אתה יודע, לא כל פעם שאתה קם עם כאב ראש, אתה הולך ליחילו ואומר, תעשו לי סיטי.
כן.
אוקיי. אז חברה אמרה לי, תקחי אקמול פוקוס. אחת אמרה, את לא צריכה לראות זה מרצדים, זה לא טוב לעיניים. אז הרדמת עם כזה של יופי. עוד אחת אמרה לי, שימי מטליות קרות, עם בבונג, עם מתי, קמומיל, הכל. עכשיו, כל מה שאמרו לי, קצת עזר. אז ממשיכים הלאה. והכאב הופך להיות בלתי נסבל, ואני לא יכולה לבטל את ההופעה. כי זה פייט של פרנסה גם, שצריך להגיד אותו, אני תמיד אומרת שאני בזכות ולא בחסד.
באותם ימים, את יש לך את שני ילדייך היקרים, נכון? וכמה הם היו אז?
היום תומר בן 34 ויאלי בן 24, תוריד 12 שנה.
מטורף.
יאלי היה בן 12, ותומר היה בן 22, בתוך צבא קרבי מאוד. קוראים להם, אני מתמוטטת על הבמה מהכאבי ראש פשוט. עכשיו, למה לא מבטלים? אני חושבת שנגעתי בנקודה כואבת, אני לא אעצר עליה הרבה, אני רק אומר, שלכל ועדה בכנסת שהזמינו אותי כדי לדבר על כמה קשה לאומנים, תמיד אמרתי לו. אמרתי לו כי באתי מבית של פרולטריון שעובדים בו.
שגם אם קשה ממשיכים.
ממשיכים תמיד. לא, ממשיכים תמיד.
תמיד.
אם קשה, עדיין ממשיכים. לא באים לקבץ נדבות, ולא חלילה אומרים, תעשו לי נדבות. עובדים. פעם בפחות, פעם ביותר, פעם עם פלייבקים, פעם בלי. הגלגל סופו להסתובב, לכן קוראים לזה אופנה, אופן. תודה לאל, אז היה פלייבקים, היום יש להקה חשמלית, אני בזה, אני צומחת. אלו היו השנים, שנים מאוד קשוחות. ככה הופעתי. בניתי משפחה מחדש, יאלי נולד מרועי, בעלי לשעבר, כמו שלי, ותומר היה מירן אפרון, מלהקה מקומית. אנחנו איחדנו משפחות, יש בין שני הבנים שלי 10 שנים, והיינו משפחה מדהימה ומאוחדת ומחוברת, וכשהמשבר הזה פקד אותי, אני חושבת שהוא העיר לי, באלף, בזרקור ענק, שאני נמצאת, כנראה, תשמע, זה עניין של אמונה, צחי. יכול להיות שיהיו כאלה שיגידו, זה היה פיזיולוגי, היה לך עורק צר במוח.
למעשה חזרת באותו ערב, הלכת הביתה ויום למחרת.
חזרתי הביתה בכאבי תופת, נשכבתי על המיטה, ואני זוכרת שאמרתי לרועי, אני לא מחזיקה את הלילה. והוא לקח אותי לאבא שלו, תודה לאל, למרק מימוני, פרופסור מרק מימוני, שאמר משהו לא בסדר איתך.
וישר שולח אותך לבלינסון.
כן.
מחלקה נוירולוגית, ושם בעצם מי שבודק אותך ומטפל בך, זה חבר וחבר קרוב של אבא, נכון?
נכון.
ומה בעצם ההבחנה? מפרצת.
מפרצת שבעורק האחורי של הראש שלי, היה עורק מולד, זה הבנו רק אחרי זה, כשאני לא צריכה צינטור ולא צריכה תודה לאל, היה עורק מולד צר, ולאורך שנים הדם בעצם זרם שם. אבל בגלל שהוא היה צר, ועסקתי בפעילות כל כך מסיבית באותה תקופה, פלייבקים ומסעדות וסוחבת והכל כזה, היה קשה, כנראה לחץ שם והדם לא זרם, אז הוא חיפש לו מקום לצאת, קוראים לזה דיסקציה, דיסקציה.
זה היפרדות של העורק.
הוא נפרד מהעורק שלי והתחיל לזרום לתוך המוח. בימים האחרונים גל גדות העלתה פוסט מאוד אמיץ, שהיא עברה מפרצת, שקשורה בלידה. בלידה הורמונים מתגברים וכו'. אצלי זה לא היה קשור ללידה, ויש המון סוגי מפרצות. אז קודם כל, אם אנחנו כן פוגשים אנשים שברגע זה שומעים את הדבר הזה, אז קודם כל לדעת, זה קרה לפני 12 שנה. אני מעולה מאוד.
ברוך השם.
הכל טוב, ברוך השם. איך יצאנו מזה? יצאנו מזה עם מדללי דם, זריקות מאוד קשות בבטן, קומדין, לקרות, במשך 3 שבועות, והדם שלי חזר לזרום, מאז עשיתי המון פעמים סיטי, והעורק שלי הגיע לגודל שהוא היה צריך להיות כנראה.
תודה לאל, את באמת התחלת להגיד לפני זה, האם זה היה פיזיולוגי, אני איתך, עוד לא אמרת את זה, אבל בתחושה שמבפנים,
זה היה זרקור הזרה.
בוול בינג, באיך שאת חיה את החיים, אמרת, לא ככה.
לא ככה. ואני אגיד יותר מזה, צחי, למה בעצם לא ידעו על זה אז? למה יודעים על זה בשנים האלו? קודם כל זה היה טרום תקופת האינסטגרם, והיום הרבה אנשים מלווים לצערי, לצערי שהם צריכים לעבור את זה, לא כן. לצערי שהם מלווים את המחלה או את התקומה שלהם, למען יראו, להפך, זו גדולה, זה אומץ ללוות עד המסע את זה, הרבה נשים שעוברות סרטן, מלוות כדי להגיד לאחיותיהן, אפשר, תסתכלו, אפשר לך, אז לא כך לא היה סלפי ולא ידענו איך לצע, היה פייסבוק, אתה יודע.
כן.
אבל היה משהו אחר. והמשהו האחר זה משהו אחר. משהו האחר היה, את, סי, לא יכולה לקום ולהגיד מחר בבוקר לעולם, כן? קיבלתי מפרצת. ממה תחי? מה תעשי? אז בעצם מה פחדתי להגיד? פחדתי להגיד, תעצרי, ריבונו של עולם.
תעצרי לרגע
כדי... את יכולה למות. לא יכולתי. פחדתי על הילדים, מי יגדל אותם, והייתי זה, והייתי זה, והבנתי פתאום שאולי לא יזכרו אותי, ומה יזכרו ממני. ושמה בבית החולים, אני מבינה שאני צריכה לעצור, ואני עוצרת ומשנה כיוון.
ממש לעצור את הרכב ולדומה מנוע, ורגע כן. להביט בנוף של עצמך.
גם אמרו לי, לא להופיע כחצי שנה.
שזה בטח היה בשבילך, זה לקחת לך את החמצן, לא?
לא.
זה היה טוב?
אמרתי תודה לאל, כמו הסיר שבאים ואומרים לו, אתה חייב להיות בה... בתא עכשיו.
כאילו
אתה,
זאת פקודה.
אתה לא יכול לפשוע.
כן.
אתה לא יכול לצאת יותר בלילות ככה. לא, את לא תצאי יותר ככה. התחלתי לעבוד עם נוער בסיכון, דרך מוזיקה. פתחתי עולם מדהים שקשור עם פנימיות.
איזה מרגש.
עשינו מוזיקה והכרתי ילדים מדהימים, שדרכם הם חיזקו אותי, ואני אותם המשכתי איתם שנים, גם כשכבר היה מותר לי לשיר. ושם החלטתי שבעצם אולי, צריך להעז, להקשיב ללב באמת בפנים ולראות מה נכון למשפחה, מה נכון לרועי, מה נכון לי, אולי כל הדרך שלנו הגיע לאיזשהו רגע של עצירה. וזה נעצר שם, ואף פעם לא כיף לפרק, אבל פירקנו, כל אחד מאיתנו המשיך לדרכו, ואני חושב שגם המחלות עברו.
זאת הייתה בכלל, אני מדברת, הייתה לך שנה, אני זוכר שקראתי גם ב...
בזה... נוראית, כל ה-2016, אבא גסס, אבא מת, התגרשתי, מפרצת, הכל.
פרקת את הלאה, כלומר, הכל ממש...
הכל,
הכל. באמת, הכל. אולי צריך לפעמים, את יודעת, מכירה את זה על הטלפון, להבדיל, שאומרים לפעמים שאת הדבר הזה, כדי לשמור
ריסטארט. עליו... ריסטארט.
לחכות שהבטריה תסתיים עד הסוף, ואז להתאים.
כן. ולא להוסיף עוד זיכרון ולמלא גם אותו. בדיוק, כן. שזה מה שעושים בדרך כלל כולם. בדיוק. והתעוזה הזאת לעבור לגור באדר יוסף, בדירה שהיא באמת מזכירה דירת סטודנטים, צנועה כזו, על פי יכולותיי, אז וגם היום, ולהקדיש את כל מה שיש לי מבחינה כספית, לבנות את עצמי מחדש במוזיקה. אני מתחילה ללמוד פסנתר שם, עם יעל קידר, המורה שלי, ואני מתחילה לכתוב אלבומים ושירים, ויוצרת קשר עם בחור מקסים שמלווה אותי כבר 9 שנים, אלעד שודלר. וג'אנגו מצטרף.
שהוא מתוק ומאמן.
הוא מדהים. אלעד מדהים.
מהמם, ממש.
עשית איתו פודקאסט?
אני מכיר אותו מדרך אחרת, עוד לא, אבל הוא פשוט...
מדהים.
לוחם מוזיקלי גם.
נכון.
את יודעת, אני דיברת על הפרידה מאבא, שבאמת בשנים האחרונות גם באמת צעדת...
מתמשכת.
פרידה מתמשכת. כמה זה קשה? כמה זה קשה במקביל לזה שאת גם עוברת תהליך עם עצמך, שהוא שלך? כמה זה קשה למצוא את הכוחות להיות, לסעוד, לתמוך, ללוות אותו?
אני חושבת שעם שני הוריי הייתה לי הזדמנות לחזור להיות ילדה. היות ובעצם אני עזבתי את הבית בגיל 12. אחרי אותה אנטישמיות קשה, שאלת אותי קודם אם עשיתי איתם בעצם התעמתות של איך אתם נותנים לי לעבור כזה דבר. מה אני אמורה לעשות? לחטוף מכות בדרך לבית ספר, מתחת לגשר, כל יום עם הספרים של של התלמידים, הם היו מרביצים לי על הראש.
זה דברים שגם היום זה מטורף מה שאת מספרת.
אבל אני, בשביל לא לריב איתם, אני הייתי מרכינה את ראשי. ככה. מחכה לקבל את המכות, קמה והולכת ליום שלי. כי ידעתי שאם אני אריב איתם, זה ירדוף אותי כל היום. וביום שלא יכולתי יותר, קמתי ובאתי להוריי פשוט. בגיל 12 אמרתי להם, זה נגמר. אני חוזרת הביתה.
וואו.
ובעצם חזרתי ילדה מאומצת לקיבוץ בטלפה בגיל 12.
והם נשארים שם.
נכון. הם כבר חזרו בנפרד, כשכבר הייתי אחרי שהייתי חיילת בהעוקץ.
את זוכרת את הנערה המתבגרת הזו? עם מה חזרת לארץ?
ברור. קודם כל, אמא שלי הביאה אותי, באה איתי לקיבוץ והחזירה אותי לשם. הם התכוונו לחזור אחרי שנה. הם אמרו לי, זה רק לשנה. אבל הם לא חזרו. כי אבא שלי פתח עוד אולפן ועשה עוד דברים, והם הסתבכו. ואחרי זה הם התגרשו, והיא חזרה ראשונה. כשהייתי חיילת, ימצא אותי משפחה בקיבוץ, מדהימה. ינקלה ויעל קליין, הם שינו את חיי. הם היו הורים שלי. ולכן כשאתה שואל, איך זה היה להיפרד מאבא שלי, אני אגיד קודם כל שהזכות להתחבר אל אבא שלי מחדש, ואל אמא שלי מחדש, היות וגדלתי לבד, וגדלתי גם עם כעסים כל כך גדולים על מה שהם עשו לי, על הטרטור הזה שילדה צריכה לעבור. נכון, לימים זה הגדיר אותי, ברור. ברור, ברור שזה מי שאני, צרפתית, אנגלית, ילדה שראתה את כל העולם עד גיל 9.
מפריז ולונדון ועד בית אלפא.
וכל הנסיעות כל קיץ. אבא שלי עשה מחנות שירה בציבור. אני ראיתי 16-17 מדינות כל קיץ. היינו נודדים באוהלים כזה ועושים שירה בציבור. נהייתי אחרית על הפרוז'קטור, לוחצתי עם הרגל. אחותי הייתה מסדרת את העלים. אתה חושב שפעם היו מייבשים עלים ברור.
עכשיו אבל זה מסביר לי כשאני הולך לבקר את בילי בחנות. את אהבת הצמחים ואת אהבת הצומח.
אבל רק תדע שהחנות נסגרה.
היא נסגרה?
ממש לפני שבועיים.
די.
כן. קשה לה עם כל העניין של הרכבת הקלה, ועכשיו כבר מישהו אחר מנהל אותה.
וואי, הצפת אותי.
אבל בסדר, היא ממשיכה עם פרחים. היא בחנות אחרת, כן.
היא אחת ויחידה.
אחת ויחידה.
אחת ויחידה האישה הזאת. אני אומר לך, לפעמים אני כאילו הייתי הולך, והבית שלי כבר מלא בצמחים, ואני חייב לחזור מבילי.
בשביל לקבל עוד זר של אהבה.
משהו, היא באמת, וואו.
באמת.
אז חיבוק לבילי מכאן.
הנה, בילי, מחבקים אותך. אין לה סלולר, אין לה מחשב, אני חותכת לה, אל תדאג, הכל יגיע. אז באמת להגיד שקודם כל הזכות להתחבר בסוף ימיהם, זכיתי לה, גם בסוף ימיהם וגם לפני, עם אמא שלי גם לפני. אבל אבא שלי, זה לא היו שנים קלות. וואו, הוא עבר כל כך הרבה, גם דברים בריאותיים, גם דברים כלכליים, פשיטות רגל ודברים לא פשוטים. אני חושבת שהיה לו מזל שהוא חבר לוורד, האישה שליוותה אותו ב-15 שנותיו האחרונות. היא הקימה אותו, באמת הקימה אותו, שלחה אותו לפרס ישראל וכו'. אבל בסוף הייתה דימנציה, והוא עזב גם אותה. היה סוף מאוד קשה לראות. ושם אני פתאום צצה. הילדה שסבעה ורעבה מפירורי האהבה, ונמצאת שם בכל מאודי, עד סוף ימיו. ולכן אני חושבת שכשאתה שואל אותי איך היה להיפרד מאבא, הזכות הגדולה שלי הייתה השנים שקדמו לזה. כי הספקנו גם להופיע יחד, וגם לדבר שיחות ארוכות. גם אני חושבת, לא להתפייס, כי לא היה כעס, פשוט להגיד לעצמי בעודו בחייו, את נולדת לגאון, חלק מזה זה זה שאף פעם לא היה לו זמן לילדים באמת, לא לאחותי ולא לי, בוא נעשה את הדברים על השולחן.
האמנות הייתה שם.
הוא לא יכול בלי, זה יום בלי לכתוב שיר, זה יום בוזבז, זה בקבוק יין, חבילת סיגריות ושיר חדש. זה ככה כל יום. לכן הוא השאיר 1400 שירים בשתי ילדות.
וואו.
שבקושי היה להם אבא. אבל עמוק בליבו, הוא כל כך, כל כך אהב אותנו. ולפני שהוא מת, שהוא ממש דיבר מארז דווי, הוא אמר את השמות שלנו. בסוף זה משפחה צחי.
כמה את לוקחת...
כך הוא דיבר. בסוף.
מרגש כל כך. כמה את לוקחת מזה במודל האימהות שלך, לבנים שלך?
או, אני הייתי הפוכה. אני הייתי אימא שעל אף שהיא הגיעה מחץ להווה של 3 שנים ראשונות של קריירה, להקה מקומית, בום בום בום, אלבומים עניינים ו-200,000 הופעות, ואת מירה ירדני שאז היא הצגה אותי. סליחה. ברגע שהריתי עם תומר, עם מלחמת המפרץ הראשונה, והמחלות שפקדו אותו כשהוא נולד, היה לו... כל מיני דברים שקשורים עם המאיים, אני...
התמסרתי
באופן מוחלט, ואני חושבת שאפילו חלק מהתקומה שלי בשנים האלו, היא בגלל הרבה מאוד שנים, שגם אני זוכרת את המשפטים המחאיבים האלה, העולם שלנו, אמרתי לך, הוא מחפש דרמות.
כן.
סי היימן, איפה נעלמת? עכשיו, את עם תינוק על היד, נכון? את אחרי להקה מקומית, אבל מה לעשות? את גם זה וגם זה, ואת גם רוצה לחזור לפסטיגל, וגם יש קילוגרמים עודפים אז, ו...
יש הכל מהכל, כי אתה חושב... הכל מהכל. תראי, היה לך רצף גם שהוצאת, באמת...
לא הפסקתי להוציא.
כל שנה יצא אלבום.
ומופע.
ומופע, ורשת ג' זמרת השנה ב-89 או 90, כלומר...
גם וגם.
גם כתב תיירים, ואני זוכר את הפרק הבלתי נשכח בזה וזה בפורים.
יא, יא, ביי, ביי, לא, 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 זה קלט, זה קלט.
אז את מבינה שפתאום רגע לעשות לביתך, להביא ילד ולהתמקד.
ולהיפרד מאבא שלו כשהוא רק בן 9 חודשים. ולגדל אותו לא מעט שנים ביחד עם גרוש, עם פרוד, אבל עם שני בתים, ולעבור איתו את הדברים שהוא עבר במאיים, שזה הרבה שנים עקות.
היה לך חשוב, אל מול העיניים, ראית כל הזמן את אבא ואותך, אל מול את והבן הבכור שלך? ראית את זה? כלומר, זה נתן לך דרייב להיות שם כל הזמן?
אני לא חושבת שזה קשור לאבא. אני חושבת שזה קשור למהות... הבסיסית ביותר שלי. אני ילדה שכשההורים שלי היו נותנים לי 10 פרנק בפריז, דמי כיס. ובמקום לחסוך אותם ולקנות משהו שבאמת רציתי, הייתי הולכת בגניבה כשיד אחת של אבא שלי ביד שלי והיד השנייה שלי בכיס, ושמה אותם לקבצנית בכניסה לשוק של הכפר בתמורה ל3 לימונים. עכשיו, אמא שלי עלתה על זה. אמרה לי, אבל למה? למה? יש לנו עץ לימון בגינה. למה? למה את עושה את זה? אני לא יכולה לראות חמלה. לא יכולה לראות. לא תינוק שזקוק, לא מבוגר שזקוק, לא חולה שזקוק. לא יכולה, לא יכולה. זה מפעיל אותי. אני ככה הייתי תמיד מאז לידתי כנראה. בגלל כנראה כל מה שעברתי. ולכן, לשאלתך, אני חושבת שהיא אותי אימא כזאת, אז, היום ובעתיד, ברור שיש לזה צבעים שונים, היום יש לי ילדים בני 34 ו-24, בוא, אני לא הולכת עם גרבר. אבל היה בי גם משהו משחרר, אתה יודע, עלייה לי, שלי, הייתה אפילפסיה, מגיל 4,
וואו.
עד גיל 15, ולתומר, את הקרון ואת הדברים שהם קשורים בו, לאורך כל השנים האלה, מעולם לא יצאנו ובאנו ואמרנו, לא בטלוויזיה ולא בעיתונות ולא בשום מקום, כמו גם ממה שקרה לי, הילדים שלי לא חולים, הילדים שלי מבריאים עם קרון, מבריאים עם אפילפסיה. החיים זה החיים, כשהיה אסור שיהיה לי יצא לצופים, כי הוא היה עם תרופות ופחדו שיהיה לו התקף, אז עשינו אוהל בבית, והזמנו את הילדים תוך הבית, ועשיתי להם לילה שלם של נגינה עם... להכל יש פתרונות, וזה לא נבע מהשוואה לאבא. אני חושב שזה נבע בעיקר ממי שאני.
מהגרעין שלך.
כן. וגם אמא שלי, שהעניקה לי תמיד. היא כן הייתה כזו שנתנה הכל.
אמא בעצם עסקה, היא הייתה...
אמא התחילה כגננת, קיבוץ בטלפה, כמובן. אחרי זה הפכה להיות קרמיקאית, לאורך המון שנים. היא בעצם מימנה את החלומות של אבי. הייתה עושה שווקים, והיא הכינה פחיות פצפוניות כאלה של 10 פני, 10 פני, 10 פני, 10 פני, עד שפתאום יש כסף. ובערוב חייה היא הפכה להיות מרפאה בשיטות אלטרנטיביות, והיא עשתה קסמים, צחי. מאות אנשים שרואים אותנו עכשיו, אני יודעת שהם אומרים, מה? דליה, זו אמא שלה, היא טיפלה בהמון אנשים, היא עשתה שיאצו, פלדנקרייס, כל הדברים האלה.
מדהים. כמה הורים נגעו ב... היצירה שלהם, כל אחד בתחומו נגע. כן,
אבל אמא שלי הייתה בצל שלו. לאורך כל השנים כשהם חיו, היא הייתה השראה שלו, אבל אבא שלי לא יכול היה לעשות למקום. היא הייתה עד שהם התגרשו. היא בעצם גילתה את עצמה החל מגיל 50 ומעלה.
כן.
כמו הבת שלה. לא, לא. אני גיליתי פעם אחת וגיליתי שוב.
תשמעי, יש לך, אנחנו ככה מתקרבים ממש לסיום, וזה עצוב לי.
חיים אני, שכאלה.
אני נהנה מכל רגע שצריכה איתך, ואני אגיד לך יתרה מזאת.
אפשר לבוא לתור של פסיכותרפיה אצלך?
את מוזמנת תמיד, אני רוצה קפה. אני חושב, אני רוצה להחזיר את זה בחזרה אלייך. את מטעינה לי את הלב. את מדברת, ואני מאמין לחוסקות שבך, מכל הדברים שאמרת. אני עוד את יודעת, באוהל שעשית ליאלי בבית, אני מדמיין אותך, אמא מגניבה, שולפת את הקלם נגינה, ועושה לו ערב בלתי נשכח
נכון.
בבית.
נכון.
ואני אני, אני בעיקר, אני רוצה רגע, מותר לנו, נכון? השיר יוצא בעוד יומיים, אני רוצה רגע שנשמיע אותו.
נכון.
רגע.
ונספר עליו שבדומה לגיבור גדול, והלוואי שהוא יזכה לאותה הצלחה, הוא גם לא היה באלבום. האלבום נגמר, האלבום כבר במיקסים, ואני אומרת לג'אנגו, לפני חודש, כתבתי שיר פצצה. הוא אומר לי, אבל האלבום כבר גמור. בואי, תשמי. והיום זה דיגיטל, אתה יודע, אפשר הכל.
היום הכל אפשר.
באתי, שרתי לו את זה, ובאותו יום הקלטנו את זה. בפעם הבאה, תרצה לצטט כמה מהמילים צחוש?
אני רגע, אני רוצה להשמיע, שנשמע את זה רגע פה.
אה, יאללה.
בפעם הבאה שאת נלחמת, נגני באוזניות שיר שאת הכי אוהבת. בפעם הבאה שאת נבחנת, תני לזה על יזלוק בשקט, הם לא יודעים למה את מסוגלת. למה את מסוגלת?
הם באמת לא יודעים למה את מסוגלת.
כפפות יגרוף.
בפעם הבאה שאת נכנסת לא משנה לאן כנסי כאילו היית שם מאז ומעולם כאילו היית שם מאז ולעולם לעולם.
עכשיו מגיע הקטע שאתה לא התקבלתי ללהקה צבאית. הייתי לוחמת.
בעוקץ.
ספרי שהיית לוחמת בעוקץ, ואילבת לו בזאב לרוץ, לא רוצית את החושך, שחרשת את העולם באומץ, בקרקס נודה.
מדהים. אז רגע, אז יש לנו בעצם...
קובעת הפרס.
כן.
אני רוצה... לספר קודם כל שיש גם הופעות.
בטח.
בכל התקופה הקרובה.
בטח, יש בכלל, תמיד יש.
תמיד יש, אבל עכשיו יש כמה הופעות שהן כאלה מיוחדות.
פותחות.
את רוצה למנות אותן?
בוודאי. אז ככה, הטור שלי נקרא רוקנרול כחול, על שם הצבע האהוב עליי, וגם זה מתוך השיר באת אליי, מעיל רוקנרול כחול. והטור שלנו מתחיל ב-17 לראשון, קפה קאמרי תל אביב, רוקנרול כחול אקוסטי. ב-22 לראשון אנחנו ננדוד לעבר הוד השרון, לבר הכי חמוד וקטן שיש, אני מתה עליו.
שאמרת לי שהוא כמו הבלו נוט. בלו נוט. כאילו, יש לו...
יש לו. יש לו אפילו את הלבנים. בבי בר שמו, ואנחנו שם ב-22 לראשון, ואז בחודש המיוחד שנקרא פברואר יוצא מהכלל, שני מופעים מתורגמים לשפת הסימנים, הראשון, אז ב-12 לפברואר, מופע חשמלי, מופע להקה לפרצוף במקום מקסים שנקרא פפאיטו בתל אביב, מתורגם לשפת הסימנים, מופע להקה גדול וכובש.
שזה גם, נגיד, זה דבר מדהים שיש תרגום לשפת סימנים.
זה מדהים.
לא בחדשות ולא בהצהרות ולא באירועי אקטואליה ופוליטיקה, אלא במופע מוזיקה של העצמה.
צריך שמישהו במשרד התרבות ייקח את זה על עצמו ויממן את זה. אני מממנת את זה מכיסי, כדי שהאוכלוסייה הזאת תבוא ותראה רוק אנד רול, לא רק חדשות רעות. שיראו את גיבור גדול, שיראו את בפעם הבאה, שיקבלו את, מה זאת אומרת, זה לשמוע, זה לראות. והם גם שומעים את הבאסים.
זה ברור.
אז 12 לשני, פפאיטו חשמלי, מופע עמידה בתל אביב לפרצף, וב-19 לשני, מופע משותף עם לי לפיד, מחברות צלילים למילים.
המדהימה.
מדהימה, באשקלון, בת הדר, עם לידן שמתרגמת לשפת הסימנים, וכמובן ג'אנגו, אלעד, כאילו אנחנו חבורה.
כל החבו.
כל החבו.
איזה חבורה יש לך.
כל החבו. כן.
מה אני אאחל לך?
אוי, וואו. קודם כל, נאחל שבאמת נמשיך להיות בזקיפות קומה.
אמן.
שנהיה בצד הנותן. תמיד, ונוכל להמשיך להעניק, שאני אהרה בתוך השערה, מלאת שוקה לחיים ובכלל. ושאולי אי שם גם יש איזו אהבה שמחכה לי, אם יש מישהו מסוגל להכיל אותי.
איזה כיף.
אם אתה שם ויכול להכיל אותי, אז...
אני חושב שזה תהיה הזכות שלו להכיל אותך.
אמן, 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 אני מתפללת לזה.
אני רוצה להגיד לך תודה רבה.
אין עליך, צחי,
שבת.
הלב שלך מחה לי כפיים, והלב שלי מודה לך.
וואו, איזה כיף, איזה כיף של פרק. את אישה השראה.
תודה.
ואני אומר לך שוב, כל הכבוד על מה שאת יוצרת, ועל מה שאת עבור עצמך, ובכלל עבור העולם הזה, כי זה לא מובן מאליו לבוא ולדבר את הדברים, האותנטיות הזאת שלך, שאת יודעת, בכל השני העשורים האחרונים, הרבה ריאליטי בטלוויזיה, גם לקחת חלק עכשיו באותו אוכל.
נכון.
אבל האותנטיות...
עם המקעקעת שלי, איזבל.
כן, זה מתנוסס.
בטח.
אבל באמת, זה משהו, זאת מתנה, שתדעי, האותנטיות הזאת, והיכולת ללכת עם האמת הפנימית,
אתה מחזק אותי, כי מה שאתה אומר לי בעצם בתרגום סימולטני, זה גם כשנדמה לך שלא, כן שומעים ורואים, ובעצם הסיפור שלך, ה-Yellow Brick Road שלך, המשיך היום פרק גדול וחשוב.
לגמרי.
כי פודקאסים נשארים, והדברים שלך והמקום שעשית לי, והרגשתי בו כל כך נוח, לכן בחרתי בך גם מההתחלה, הוא להמשיך לספר, חברים, ולהיות צמודים ללב.
אמן.
איך אמרת? ללב.
אמן, אמן,
פליז,
אמן.
פליז, שהלב יישאר מקדימה.
עד 120 וימים.
אמן.
מה זה טובים על הראש והלב שלך.
אמן, 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 לכולם צריך.
תודה על הזכות. תודה.